שלום, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, פרשת ראה, אנחנו בעיצומו של ספר דברים, ואנחנו מתחילים להתכונן לשנה החדשה. מה? מאיפה השנה החדשה נוחלת אלינו? אמצע אוגוסט, אמצע הקורונה, החופש הגדול, החום, הבילויים, או הניסיונות למצוא איזה שהם בילויים במציאות המוזרה הזו. אבל כן, בשבוע הבא, ראש חודש אלול, וראש חודש אלול מבשר על ראש חודש תשרי, עוד מעט זה קורה, שנה חדשה, שנת הלימודים, ספטמבר, והפרשה מכינה אותנו. ארבעה כלים, ארבע עצות טובות, אנחנו ננסה לקבל ממנה לשנה החדשה. כשאני אומרת ארבע, אני כבר עושה עוול לפרשה. בפרשת ראה יש 55 מצוות. תחשבו על זה, מתוך 613 מצוות בתורה כולה, 55 מסתתרות בפרשה הזו. אז נתחיל, ניגע בכמה נושאים מתוכה, בטח שלא בכולם. העצה הראשונה, אולי הנקודה הראשונה, המרכזית ביותר בפרשת השבוע שלנו היא הבחירה. הבחירה החופשית. המילה בחירה מופיעה 17 פעמים בפרשה, ובתנך כולו 170 פעמים. 10% מתוך הבחירה זה אצלנו. זו פרשת הבחירה שמדברת איתנו על אלוקים שבוחר בנו, בוחר בארץ ישראל, הבחירה שלנו בו, הבחירה שלנו במקום הזה. אבל גם כשהפרשה לא מציינת בפירוש את השורש בית חט רי, שאת השורש בחירה, היא מדברת על זה בעוצמה גדולה בתחילת הפרשה. העובדה שאנחנו יכולים בכל רגע לבחור בין טוב לרע, היא עיקרון יסוד גדול בחיים, ותראו איזה פסוק פתיחה הפרשה מתחילה בו, ככה מבשרת לנו איזושהי אמירה שאומרת, זה בידיכם, תחליטו על מה להסתכל, על הטוב או על הרע, תחליטו אתם במה לבחור. פרשת ראה, כך קוראים לה, נכון? כך אמרנו? כך גם מתחילה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אני נותן בפניכם ברכה וכללה, אתם יכולים לבחור בין ראה. שתי האופציות האלה בין שתי האפשרויות שהן תמיד פרוסות. בחרת רע, אתה יכול לתקן ולבחור שוב. בחרת טוב, זה לא מבטיח שמחר לא תבחר ברע במקום בטוב. ואלה לא רק בחירות דרמטיות באיזה רגעים הירואיים שרואים בסרטים או שומעים עליהם בספרי ההיסטוריה, הוא היה צריך לבחור להיות או לא להיות. בכל רגע ורגע אנחנו שואלים את עצמנו להיות או לא להיות קטן כזה. במה אני בוחר? כאן ועכשיו, עם הילדים, עם המשפחה, בתור, בפיד, איך אני בוחר להתנהג? מה אני בוחר לראות? המילה הזו ראה היא מעניינת, זה לא שמה, המון פעמים התורה אומרת לנו שמה, שמה ישראל, זה תראה. פרשנים רבים, בתוכם גם הרבי מלובביץ', מבקשים מאיתנו ממש לראות מבחינה פיזית, לדמיין את זה, להפעיל את כוח הדמיון, לדמיין מה יקרה אם נבחור בטוב, לדמיין מה יקרה אם נבחור ברע, ולראות באופן מוחשי כמה חשוב לבחור בטוב בחיים שלנו. למה דווקא ראייה? מסביר זאת הרבי מלובביץ', כי העיניים תמיד מבלבלות אותנו, אנחנו רואים המון דברים, את הטוב ואת הרע פחות רואים, אתה לא רואה חסד, אתה לא רואה נדיבות, אתה לא רואה עדינות, אתה אולי רואה את התוצאות שלהם, אבל אלה מושגים ככה מופשטים, מעורפלים, קל יותר לראות את הפרסומת האחרונה בקניון, או את הפוסט האחרון שצץ מולי. ואנחנו בקרב על הראייה, על מה העיניים שלנו רואות. אני רוצה להראות לכם שקף שפורסם לא מוזמן, נתונים שפורסמו לא מזמן, על מה קורה בדקה אחת של אינטרנט. תסתכלו על העיגול הזה, הוא קצת מפחיד, אני מזהירה מראש, אולי זה לא לילדים, זה יכול לעשות קצת כאב ראש למי שצופה בזה. מה קורה בדקת אינטרנט אחת? אלה הנתונים על כמות האינפורמציה שמתפוצצת שם בחוץ, על מה מתחרה על העין שלנו, על הראה שלנו. תסתכלו קצת על המספרים. אנחנו שולחים 19 מיליון הודעות טקסט, וואטסאפ וטקסט, בכל 60 שניות. כלומר, בזמן שדיברתי כבר נשלחו עשרות מיליוני הודעות וואטסאפ שם בחוץ. צפיות ביוטיוב בכל דקה אחת, אנחנו צופים ב-4.7 מיליון קטעי וידאו ביוטיוב. אנחנו מורידים כמעט 400 אלף אפליקציות ב-60 שניות, 400 אלף אפליקציות האנושות כולה מורידה בדקה, גלילות באינסטגרם של בערך 700 אלף, ועוד ועוד נתונים מבילים כאלה. בגוגל האנושות מחפשת 4.1 מיליון חיפושים, searches יותר מ-4 מיליון. אנשים ניגשים ב-60 שניות לגוגל ושואלים שאלות של מידע, של אינפורמציה. זה נפלא, אנחנו באוטוסטרדת המידע, המידע הוא שקוף וחופשי ונגיש. אבל כשאתה מסתכל רגע טוב על השקף הזה, זו לא אוטוסטרדת המידע, זאת נראית גם אינטיפדת המידע. זה יותר מדי, too much, אין מוח אנושי שמסוגל להתמודד עם כמות כזו וגם עם איכות כזו. הרי מסתתרים פה דברים טובים ורעים, מצחיקים ודבילים, חכמים ומחכימים ואיומים ונוראים. אנחנו במרדף בלתי פוסק אחרי המידע הזה שבעצם מציף אותנו, מציף את העיניים שלנו. בתוך כל זה אומרת לך הפרשה, ראה, ראה אנוכי נותן לפניך, אתה יכול לבחור בין טוב לבין רע. יצא לי לפגוש השבוע את אחת הבוחרות הגדולות בדורנו, מרים פרץ. השבוע היא התבשרה שהשבק לחד את המחבל שהרג את בנה אלירז לפני 10 שנים ליד גדר המערכת ברצועת עזה. זה היום רגיל, היא חשבה לצאת, לקנות תנור ביום הזה, לחדש את התנור אחרי 20 שנה, והיא מקבלת טלפון מבחיר בשב"כ שאומר לה, תפסנו אותו, לחדנו אותו לאחרונה, כשהוא ניסה להיכנס לישראל, ואנחנו הולכים לעשות איתו משפט וצדק. פגשתי אותה בביתה, בגבעת זאב, לראות איך האישה התמיד אופטימית הזו, אישה שאיבדה את שני בניה בצהל, ואת בעלה, אליעזר, אבל תמיד בוחרת על מה להסתכל, ואיך להסתכל, ואיך להנגיש את זה לכולנו, בראיית עולם אופטימית ועם חיוך.
אני אדם מאמין, ואני חושבת שמעגלים נסגרים, ויש מישהו שם בשמיים שמתכנן סגירת מעגלים.
חשוב לי במקרה הזה שלך, שאני יודע שאין הרי מזור לכאב הנורא שלך, אבל בכל זאת זה, גם אם זה נחמה פרוטה, זו נחמה.
צלצל לך היום ראש הממשלה, ואת היית בין הדוחפים לממשלת אחדות יחד עם עוד דמויות בחברה הישראלית. אמרת לו משהו?
פעלנו לממשלת אחדות, ואין כמו אחדות, ואין כמו היחד. ולפעמים אומרים שהנישואים לא מצליחים, אבל אני מאמינה בלא להרים ידיים, לא להרים ידיים, לא להתייאש. מי צריך היום לשמוע את כל הדיאלוגים האלה הקוראים אותנו? מי? אנחנו בקורונה. אנחנו רוצים לשמוע תקווה, אנחנו רוצים לשמוע ייאוש, אנחנו מתמודדים עם דבר גדול עולמי, ואולי, אולי, הקדוש ברוך הוא ייתן להם חוכמה בינה ודעת לקבל החלטה שהיא טובה לכולנו.
אמן, תודה רבה, בשורות טובות. 800 שנה לפני מרים פרץ, יושב הפרשן רבנו בחיי, יושב בספרד לפני 800 שנה, וכותב, לסיכום הנקודה הזו של הבחירה החופשית, כותב מילים מאוד מאוד עוצמתיות, שכדאי להטות אוזן, לשים אליהן לב, ולראות, מלשון ראה, לנסות לראות אותם, ולהפנים עד כמה יש לנו יכולת, גם בקורונה וגם במשברים הקשים שאנחנו נמצאים בהם, ואי אפשר לזלזל בהם, יש לנו יכולת עדיין לבחור בין טוב לרע. שום דבר לא מכריח אותנו לנהוג בדרך מסוימת. ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. הנה נתבאר בפסוק זה, שהרשות והבחירה בידו של אדם, רצה להדריך עצמו בדרך ישרה, או להתייצב על דרך לא טוב, על דרך לא טובה, הכל מסור ברצונו והכל תלוי בבחירתו. שאין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, עד שיעשה טובה או רעה, אלא הכל מסור בידו. כאילו היה הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, איך יצווה הקדוש ברוך הוא אותנו לעשות כך? ומה מקום היה לכל התורה כולה להיפרע מן הרשע, או לשלם לצדיק שכר טוב? וזה עיקר גדול ועצום, והוא יסוד האמונה. זה עיקר גדול ועצום, זה יסוד האמונה, שאף אחד לא קבע מראש שאתה תהיה צדיקה או רשעית, שאתה תהיה כזה או אחר, אלא בידינו הדבר לבחור את דרכנו, למרות נסיבות החיים המשתנות והמאתגרות. אנחנו ממשיכים, קל לדבר על בחירה חופשית, על כל מיני רעיונות יפים, פילוסופים, אנחנו ממשיכים אל הצלחת שלנו, הכי תכלס, הכי פיזי, הכי גשמי, אוכל, אכילה, מופיע, שימו לב למספר הבא, 42 פעמים בפרשה שלנו. 42 פעמים אנחנו מצווים, מה לעשות? לאכול. השאלה כמובן היא, איך אוכלים? בואו נראה כמה דוגמאות לאכילה בפרשה, התורה, שום נושא הוא לא עוזר לה, וכן, גם מה שקורה בסטייק, בביס ובסנדוויץ', זה חלק מהחיים. ואכלתם שם, לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך השם אלוקיך. או למשל, לא תאכלנו, יש גם חיות בפרשה כשרות ולא כשרות, מה אסור לאכול? לא תאכלנו, למה ניטב לך ולבניך אחריך? כי תעשה הישר בעיני השם. ואפילו סמל, אייקון במסורת שלנו, גם הוא מופיע בפרשה, חזיר. ואת החזיר, כי מפריס פרסהו ולא גירה, תמאו לכם, מבשרכם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו. יש כאן איזושהי נקודה שמבקשת גם את האכילה, לפקח, לשים לב אליה, שהיא לא תהיה מין חלק כזה בלתי נשלט בחיים. לא, אין לה שום קשר לרוחניות של האדם. אז יש לה. יש מה שאוכלים ולא אוכלים. יש את איך אוכלים. ראינו קודם, צריך לאכול מתוך שמחה ועם עוד אנשים. וצריך לאכול מתוך זה שנותנים גם לאחר, עוד מעט נגיע לזה. ויש מקום מסוים, עולים לרגל, לירושלים, לסעודות מיוחדות, לאירועים מיוחדים 3 פעמים בשנה, בתקופת התורה. יש פה אולי תיקון, לחטא הראשון שלנו. הרי מה החטא הראשון בגללו גורשנו מגן עדן? אכילה. אותו עץ שאסור היה לאכול ממנו, ובכל זאת הם נגעו אדם וחווה, ובכל זאת הם אכלו. יש משהו ביצר הזה שלא לא, לא קל עד היום, לא משנה איזה דיאטה נתלה על המקרר, או איזו אפליקציה של כושר או של תזונה נוריד, זה לא תחום שקל לנו לשלוט בו. מאז גן עדן, זה בסדר, זה החטא הראשון. וכאן הפרשה אומרת לנו, 42 פעם, שים לב גם לאכילה שלך. אנחנו מתכוננים לשנה החדשה, אלול, אמרנו, זה לא רק הבחירה החופשית ולבחור בין טוב לרע, בסוף זה מתבטא במה אני מוצאים למקרר ואיך אני אוכל אותו. ואם אנחנו מדברים על אותו תיקון של החטא ההוא בגן עדן, של האכילה הראשונה, אז כל השנה, לאורך כל מעגל השנה, אנחנו מנסים לתקן זאת, גם באכילה של יום-יום, מה אוכלים, מה לא אוכלים, ברכת המזון, איך הסעודה נראית, יש כל מיני מנהגים והלכות שנוגעים לסעודה. גם בסעודות השבת, עוד מעט, שישי בערב, ליל שבת, סעודה יותר שקטה, יותר משפחתית, יותר מתרכזים בה, מדברים בה, זה לא רק אוכל, אנחנו יודעים שזה לא רק הקידוש והאכלות שהם חשובים, זה גם האווירה והשיחה שאי אפשר לקבל איכות כזו לאורך השבוע. וגם הלילה הגדול ביותר בשנה, מהו הלילה הקדוש ביותר, קודש הקודשים שלנו, לא יום כיפור, שהוא יום שבו לא אוכלים, זה קיצוניות אחת של הימנעות מאכילה, זה לילה שאוכלים בו, בלי סוף, ליל הסדר, לילה שבו אנחנו מקדשים את האכילה, מה אוכלים, מתי אוכלים, מצות, יין, מדברים על האוכל, שרים את האוכל, עם כל הפירורים האלה של, והטיפות של היין ופירורי המצה, אני חושבת שליל הסדר הוא לילה, אולי הלילה הכי יהודי, הוא לילה שכולו אכילה. אז הפרשה קוראת לנו גם ערב שנה חדשה, לשים לב להיבט הזה של חיינו. ואנחנו עוברים אל הנקודה השלישית, היא קצת קשורה באכילה, מיד נראה איך, דבר שכולנו היינו רוצים, שמחה. שש פעמים מופיעה המילה שמחה בפרשה שלנו, מתוך 10 פעמים בספר כולו, בספר דברים. אבל שימו לב מה מופיע איתה, המילה אביון, כלומר אני, מופיעה 7 פעמים בפרשה, מתוך 10 פעמים בספר דברים. וזה לא רק זה, המילה נדבה, מופיעה לא מעט. המילה גר, אלמנה, יתום, כל המילים האלה חוזרות על עצמן, הן מילות מפתח, הן מילים מנחות בפרשה שלנו. יש פה קשר עמוק בין שמחה לבין מי שאין לו. ולא צריך להכחיש, להפך, צריך לדבר על זה, זה לא בושה. הקורונה פגעה במצב הנפשי של כולנו, במצב הרוח של כולנו. יש מקרים שדורשים טיפול מקצועי, ודאי שזה לא תחליף למי שצריך להתייעץ עם איש מקצוע. אבל אני חושבת שתשעה מיליון ישראלים יגידו לכם שמצב הרוח שלהם הוא פחות טוב ממה שהיה, ובגל השני, פחות מה שבגל הראשון, ללא ימים פשוטים, מורכבים לכל אחד מהסיבות שלו, כל אחד ומשהו מתגעגע אליו, פחות שמחה, יותר דאגה, זה טבעי, נורמלי, זה בסדר. פרשה מסרטטת לנו, שוב, ערב השנה החדשה, כיוון מעניין לעבר השמחה. היינו מצפים שזה יתמקד בנו, ברגשות שלנו, אולי בהישגים שלנו, בוא נעשה תוכנית של כל מיני דברים שמשמחים אותי, ואני אעשה אותם, והם יגרמו לנו לשמחה. פרשה מציעה מסלול אחר, אלטרנטיבי, לא התמקדות באני, התמקדות באנחנו. לא עוד עיסוק במה לא משמח אותי ובצומי שלי ואיך אני מרגיש, אלא יציאה מוחלטת מהאני אל עבר הזולת, אל עבר האחר, ודווקא שם הנשמה שלנו גם מוצאת שמחה, על ידי זה שאנחנו משמחים את האחרים. אפשר לקרוא לזה מהפכה של שמחה, אם תרצו. והנה כמה דוגמאות, אי אפשר להתעלם מזה. שמחה מופיעה תמיד עם דאגה לאחר. בואו נראה. ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, לא היו להם מקום שהם גרו, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו וסבעו, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. ועוד דוגמה. ושמחת לפני השם אלוקיך, מי? אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. שמחה שלך היא בילדין עם שמחה של אחרים. ושמחת בחגיך, מי? אתה ובנך וביתך ועמתך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך, והיית אך שמח. זה התיאור של חג הסוכות. אנחנו רואים כאן שאין שמחה שלא מורכבת בגם שמחתם של אחרים, ואם אני משמח אותם, אני מקבל ברכות ושמחה וטוב ויושר, וזה כאילו חלק אינטגרלי. היא לא מופיעה אם אני לא דואג שעוד אנשים ישמחו. רש"י מנסח זאת בצורה מאוד מאוד נוקבת. אם תרצו, זה אפילו מעין עסקת חבילה. הלוי והגר והיתום והאלמנה, אומר רש"י, ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך, בנך וביתך ועבדך ועמתך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, לי יש איזה קבוצת VIP. יש לי את המקורבים שלי, זה המועדון, זה אנשי סודי. מי הם? הלוי, הגר, היתום והאלמנה. האחר, העני, הזר. אלה האנשים החשובים לי ביותר. אם אתה דואג לאחמים שלי, אני אשמח את שלך, את המשפחה שלך, את הבנים, את הבנות, את העובדים שלך. ממש סוג של משוואה כזו. תדאג להם בחגים ובזמני מחסור, אני אדאג לקרובים שלך. יש עוד נקודה שמופיעה בקשר לשמחה בפרשה. זאת מצווה ממש, שנקראת מעשר. מדברים היום הרבה על לאן לתת את המענקים. יש מבצעים מבורכים של תרומות. אישית, אני חושבת לפעמים שאולי עדיף לא רק לתרום, אלא להפך, לקחת את המענק ולקדם עסקים קטנים, ללכת למסעדה, אפילו לקיוסק, ללכת לאיזה בית עסק, לקנות ילקוט לשנה החדשה לילדים וקלמרים, בית חנות שכבר מזמן לא היו לה הרבה לקוחות, גם זה שימוש טוב במענקים, גם זה מניע את גלגלי המשק, וכמובן שאפשר גם לתרום לנזקקים ולכל מטרה טובה. אבל הפרשה אומרת, זה לא משהו חד פעמי, זה לא איזה מענק שקיבלת ואותו אתה נותן, אתה אמור עשירית מהכנסותיך לתת לאותו אחר, לשמח אותו, ושוב, גם כדי לשמוח. מעשר, ככה קוראים לזה, זה עיקרון עתיק מאוד שמנהל את הכלכלה שלנו כבר הרבה שנים. 10% הם לא שלי, אני צינור כדי להעביר אותם למטרות טובות אחרות בחברה. בלשון הפרשה, עשר תעשר את כל תבועת זרחה היוצא השדה שנה שנה. בקיצור, ממה שיש לך, זה לא שלך. אז אוקיי, 90% אנחנו נותנים לך, עבדת קשה, ברוך השם, קיבלת, התפרנסת, 90% נשאר אצלך. 10%, תפתח את העיניים ותראה. ויצא לי לראות כאלה דברים בחיים, אם זה בייביסיטר ששילמתי לה פעם בסוף הערב, ואופ, היא לוקחת, נגיד היא קיבלה 100 שקלים, לוקחת 10, שמה בצד, זה יהיה למעשר. ראיתי זמרים, נגנים, מסיימים הופעה, ומיד מחשבנים, רגע, כמה מהרווחים הולכים למעשר. גם זה מניע את גלגלי המשק שלנו כבר אלפי שנים, וזה מעניין, זו השמחה על פי הפרשה. ואולי שווה לנו, בימי הקורונה הלא פשוטים האלה, גם לחפש את הלוי והגר, את המבודד, את החולה, את הנזקק, את מי שמצבו הכלכלי הוא רע, את העצמאי, את הסאונדמן שמחפש עבודה, את בעל המסעדה שלצערו כבר סוגר מוקדם או סוגר בכלל כבר הרבה מאוד זמן, את בעל העסק הקטן שפתח ונמצא עכשיו בסכנה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, ונראה שכאלה הם כרגע קבוצת ה-VIP, הם האחרים שקרובים לקדוש ברוך הוא, והם צריכים שנשמח אותם, שנדאג להם. בעיקר אני חושבת לא רק אוכלוסיית המבודדים, אני רוצה להגיד מילה קטנה על מה שנקרא תומכי בידוד, תומכי לחימה, עוטף מבודדים. מי שדואג למבודדים צריך גם הוא תמיכה. מביאים להם ומפנקים אותם הרבה, זה מצוין. אבל המעגל שסביב המבודד זה לא פשוט גם לא. אם זה אישה שבעלה בבידוד, או ילד שנכנס לבידוד, או הורים שנכנסו, זה לא משנה. למעט מצב שכל המשפחה בבידוד יחד, ואז זה לפעמים קצת קייטנה, יש מי שיגיד שזה המצב הטוב ביותר, אבל כל בודד שהוא בבידוד, מכניס את כל המשפחה שלו למעגל לא פשוט של דאגה ותרחה סביבו, ואפשר בהחלט לחזק ולשמח גם אותם. אז דיברנו על בחירה חופשית, דיברנו על אוכל, דיברנו על שמחה. נקודה הרביעית לא מופיעה בפרשה, מופיעה בהפטרה. מופיעה בהפטרות. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מיוחדת. אחרי תשעה באב, במשך 7 שבועות, אנחנו קוראים הפטרות של נחמה. רק נסביר, בבית הכנסת, אחרי קריאת התורה, מתוך התורה, את הפרשה, מביאים משהו מספרי הנביאים, לא מהתורה אלא מהנביאים, ומקריאים פרק שקשור איכשהו לענייני הפרשה. בעודי מדברת, אני חושבת מתי זה בדיוק קרה פעם אחרונה, בית כנסת שמתפללים בו, זה הרי כמעט לא קורה, רוב התפילות נערכות בחצרות, בגנים, בגגות, במרחבים הפתוחים, בתי הכנסת מותר להכניס כרגע מעט מאוד אנשים, וזה נעשה בריחוק חברתי, ובם למעשה כמעט אפשר להגיד סגורים. אבל בכל זאת, גם בגינות קוראים קודם כל את הפרשה, ואז את ההפטרה. ועכשיו אנחנו קוראים 7 הפטרות של נחמה. ככה קוראים להם, 7 דנחמת, 7 שבועות של נחמה. אחרי תשעה באב, אחרי הימים המרים, בשנה אנחנו צריכים נחמה במיוחד. בכל שבוע, פסוקים יפהפיים מהנביא ישעיהו, פסוקים עתיקים שבהם הוא מנחם אותנו. אלפי שנים אבותינו שמעו את הפסוקים האלה בתימן, בפולין, ברוסיה, במרוקו, והתנחמו. אנחנו שומעים אותם בארץ ישראל ומתנחמים ממה שאנחנו צריכים להתנחם. ולפסוקים נפלאים, כדאי לקרוא אותם, הם באמת הם מרגשים, יפים, חלקם אישיים מאוד, חלקם מתארים איזה נחמה לאומית, נקרא אולי רק 3 מהם מתוך אותן פסוקי נחמה שמלווים אותנו בתקופה הזו. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. זוהי נחמה כפולה, אומר לנו הנביא, נחמו, נחמו עמי, הגיע הזמן שלכם להתנחם. אגב, הנחמה היא כפולה, ואפילו יותר מכפולה, מה שקורה לפני כן, בית אישה באב. לפני זה, יש לנו שלוש שבתות שנקראות תלתה דפורענותה, שלוש שבתות של פורענות. קוראים הפטרות קשות, מרירות, לא נחזור אליהן כרגע, ברוך השם, גמרנו עם התקופה הזו. אבל בשלושה שבועות האלה של אזור תשעה באב, קוראים פרשות, באמת, אפשר להגיד מפחידות, על דברים לא טובים שאנחנו עושים, ועל דברים לא טובים שקוראים לנו בעקבות זה, הכל דברים שהתרחשו בהיסטוריה. אבל זה רק שלוש שבתות, שלוש שבתות של פורענות. אנחנו מכפילים את השלוש הזה פי שתיים בשש, ועוד מוסיפים אחד, כדי שהנחמה תהיה באמת יותר מאשר כפליים. אז הנה עוד פסוק של ישעיהו, קראנו אותו בשבת שעברה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה, הערבה שלה, כגן השם, ססון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה. מה אנחנו צריכים עכשיו? אם לא ססון ושמחה, תודה וכל זמרה. זה השיח שאנחנו זקוקים לו, ולא כל כך השיח הנוכחי שמשתולל בחוץ. פסוק שלישי, מההפטרה שנקרא בשבת הזו, השבת של הפרשה הזו, של פרשת ראה, כך אומר לנו הנביא ישעיהו, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותכי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. תקשיבו ונכרות איזושהי ברית מחודשת, נאמנת, אחרי כל השנים האלה. אני מרגישה, אפילו ברמה האישית, שאנחנו זקוקים לדיבורים כאלה כמה שיותר, דיבורים מעצימים, דיבורים מחזקים. יצא לי פה ושם להרצות, הרוב זה בזום, כבר מזמן לא עמדתי מול קהל, גם השיעור הזה נמצא ככה בצורה קצת מוזרה, בלי קהל מולי, זה מאוד קשה לא לראות פידבקים, לא לשמוע, אבל דבר בעצם לעצמך. יוצא לי אבל לעשות פה ושם הרצאות זום, ושמתי לב, יש נושאים, יכול להיות הרצאה בדרך כלל על פוליטיקה בבחירות, על פרשת השבוע, על יהדות התפוצות, על מאחורי הקלעים של התקשורת, כל מיני נושאים. ולאחרונה, לא משנה איפה, זו שמארגנת, זו שמארגנת ההרצאה, אומר לי, לא משנה הנושא הרשמי. הציבור שלנו, וזה יכול להיות חיילים, וזה יכול להיות מורים, זה יכול להיות סטודנטים, וזה יכול להיות הורים. לא משנה הנושא, משהו מחזק. עכשיו, אני לא רבנית ולא דרשנית, והם לא אומרים את זה רק לי, אלא לכל מי שהם מזמינים. לא משנה עכשיו הנושא, פוליטיקה או בחירות. אנחנו רוצים לשמוע דיבורים של מה? של נחמה. זה מה שכולנו זקוקים לו כרגע, סיפור מעצים, מקור שייתן לי מעט עוצמה, מעט כוח להתמודד. נדמה לי שהשיח שמשתולל בחוץ, אם זה בפוליטיקה ואם זה ברשתות, ימין ושמאל, הגענו לאיזה כיתוב מטורף, כאילו לא הלכנו לשלוש פעמים למערכות בחירות, ועכשיו, דווקא אחרי שכבר שלוש פעמים דפקנו את אותו ראש באותו קיר וקיבלנו את אותן תוצאות, והלכנו לממשלת אחדות, דווקא עכשיו השיח מסלים יותר ממה שהיה בכל השנה וחצי האחרונות. דווקא כשיש לנו אויב משותף להתלכד נגדו, לקורונה לא אכפת האם זו הפגנה או חתונה, אם אתה ביביסט או אנטי-ביביסט, ומה אתה בדיוק חושב על אשכנזים וספרדים. זה לא העניין כרגע איזה שלט אפילו אתה מחזיק, או איזה פוסט העלית אתמול, או את מי קיללת או לא קיללת. אנחנו במין מאבק משותף, ומסרבים להתאחד שכם אל שכם כדי להיאבק בו. נדמה לי שהמתכון, אפילו הייתי אומרת, התרופה שאנחנו צריכים, המרשם שאנחנו צריכים, זה בדיוק הניחומים האלה של ההפטרות. דיבורי נחמה, דיבורים מרגיעים, דיבורים מעודדים. אנחנו מסיימים את הטעימות האלה מפרשת השבוע, שנזכה גם לבחור, ולבחור נכון, יש שיר כזה, וזה לא רק שיר, שנזכה לאכול נכון, זה אפילו יותר קשה, שנזכה לשמוח ולשמח אחרים, ושנזכה בעזרת השם לנחמה. שבת שלום והרבה בריאות. להתראות.